עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM. כאן רפי קרסו, יום שישי, וכמנגנו מדי יום שישי אני כאן איתכם, על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי לדיגיטל גיא רביב, אחראי ללייב אליעזר בן יהודה, האחראים על השידור ב-103 FM רן לודין וב-104.5 FM מיטל נברו, והטלפונים שלנו כרגיל 0552-103-103, וניתן גם לשלוח שאלות קצרות בוואטסאפ ל-054-70-103-70. זהו, אנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
אני רציתי לדבר על איזה בעיה שיש לי שלושה שבועות האחרונים.
רק תגיד לי מה שמך או איך נקרא
אני
לך.
אני דוד, אני בן 63.
כן, אני איתך.
ורציתי לדבר על מה שיש לי בשלושה שבועות האחרונים.
כן.
אני אפרט, יש לי ככה, יש לי סוג של סחחורת, אבל לא שממש מסתובב, אלא כמו שאני מרחב.
דיזינס, מה שאנחנו קוראים, כן.
כן, עכשיו, מה שקורה ככה, יש לי הרגשה רעה. זאת אומרת, אני לא מרגיש טוב, פתאום, זה יכול להיות פתאום, להרגיש מלהרגשה רעה כזאת, יש לי את הסחחורות האלה, אני הולך, ויש לי הרגשה כאילו אני נופל, זאת אומרת, אני לא נופל פיזית, אבל בראש כזה כאילו נפילה, מין תופעה כזאת. אני מתנשף כאילו, בגלל שאני נבעל, הייתי אצל הרופא, הוא אמר שיכול להיות שזה סטרס, אני לקחתי ובן, ובן קצת מקל על הבעיה. הבעיה שבבן אני לוקח, אני מרגיש שאני רוצה עוד ועוד ועוד, אז הוא נתן לי ציפרלקס, והתחלתי לקחת שלושה חצאי כדורים, לקחתי עד עכשיו שלושה ימים.
כן.
אז רציתי לשאול קודם,
אז קודם כל שלושה כדורי ציפרלקס עוד לא עושים את העבודה, צריכים לקחת לפחות שבועיים שלושה. עכשיו, זה אכן יכול להיות קשור לסטרס, אבל לפעמים תחושה כזאת, אם היא באה לכמה זמן, לתקופה קצרה, היא חולפת לבד?
זה לא חולף.
כמה זמן זה נשאר?
זה כבר שלושה שבועות אותה תופעה.
כל הזמן ברצף?
ברצף. יש, בוא נאמר, פתאום יש לי הרגשה רעה, ואולי זה מפסיק, אבל התחושות האלה מלוות אותי כל היום.
ויש סיבה, לא, אתה לא צריך לפרט אותה בשיחה. לא,
אני בעבר גם לקחתי ציפרלקס, וגם כן. היה לי ורטיגו חזק, שגם הכניס אותי לשוק כזה, והייתי צריך לקחת את הציפרלס, לקחתי תקופה של כמה שנים, וזה עזר לי. עכשיו, אני לא יודע אם זה אותו דבר, אבל אני מרגיש אולי תופעות דומות ויותר אפילו.
תשמע, אני הייתי הולך לעשות, אתה בן 63, הייתי יודע, מתי עשית פעם האחרונה בדיקות כלליות?
עשיתי לפני שבוע.
אוקיי.
בדיקה דם, בדיקה זה.
וכולן יצאו תקינות?
כולן יצאו תקינות הבדיקות דם.
לחץ דם שלך תקין?
לחץ דם שלי קצת גבוה, 139 על 90, משהו כזה.
אוקיי, זה עדיין בגבול התקין, ויכול להיות גם קשור לסטרס ה-139. ו-EKG עשו לך?
EKG עשו לי, עכשיו, לפני כחודש הרגשתי לחץ בחזה, כאבים בחזה, ועשו לי בדיקה, הלכתי אצלנו למרם, עשו לי בדיקה טרמפונין עם ה-EKG.
פרוטונים, כן.
זה היה פעם, אחרי זה הלכתי עוד פעם, עוד פעם עשו לי הטרמפונין היה תקין, וזהו.
אוקיי. אז תשמע, קרוב לוודאי שהרופא צודק, וזה אכן מסטרס, הציפרלקס מתחיל להשפיע אחרי 3 שבועות, אין לך, לפחות 3 שבועות, אין מה לעשות, אלא להמתין, ותנסה לקחת איזה כדור הרגעה הוא נתן לך.
עכשיו, יש לי שאלה, אני יכול לקחת, עד שהציפרלקס ישפיע, אני יכול לקחת ובן?
אתה יכול לקחת, אבל לבבן מתרגלים, אז 3 שבועות ובן לא הייתי לוקח.
Uh-huh.
עכשיו, אם הטרופונין שלך, זה נקרא טרופונין, לא טרמפונין, טרופונין okay. חזר 3 פעמים תקין, אז זה לא, זה לא מהלב. אז ברגע שאתה מרגיש את זה, חצי כדור לא ריבה, אני יכול להרגיע את הלחץ בחזה. אבל אני הייתי מחכה בסבלנות, ותנסה לקחת מהלא ריבן כמה שפחות, כי הגוף מתרגל ללא ריבן, ולפעמים אחר כך קשה להפסיק אותו.
אז אני כבר לוקח איזה חודש ימים את הבבן, לא לוריבן.
הבבן, אותו דבר, אותה משפחה.
אני מרגיש שאני רוצה יותר ויותר, אתה יודע.
כי אתה התמכרת כבר, ואז הכמות שלקחת לא מספיקה כבר.
נכון.
זאת אחת הבעיות של המשפחה של התרופות האלה. שבהתחלה חצי כדור משפיע נהדר, ואז הוא מפסיק להשפיע ולוקחים כדור, ואז הוא מפסיק להשפיע כדור ולוקחים כדור וחצי. זאת הבעיה.
אבל אם אני מפסיק בפתאומיות, זה גם יכול לגרום לי משהו?
כן, אתה יכול להרגיש מאוד לא טוב. אתה יכול להרגיש כמו קריז, כמו חוסר, תרגיש חרדה יותר גדולה, כי הגוף הגוף רגיל למשהו שמרגיע אותו, ופתאום הוא לא מקבל את זה. אז זה סטרס.
אתה יודע, דווקא בלילה, אני ישן בסדר. בלילה. אבל במשך היום, כל הזמן יש לי מחשבות, ואני כל הזמן חושב.
יכול להיות שכדאי להוסיף לך במקום זה משהו שהוא ממש מרגיע יותר? אולי כדאי ללכת לפסיכיאטר שיוסיף לך משהו שירגיע יותר מאשר ציפרלקס?
הבנתי.
לא כדאי, אין מה לדמי, אתה יודע, אנחנו היום חיים ב-2025.
לא, אין בעיה.
מספיק חצי כדור קטן בלילה, או בבוקר, ואז הוא מרגיע לך גם את המחשבות הלא טובות. כי המחשבות הלא טובות גורמות למעגל קסמים.
כן. עכשיו, עוד שאלה אחרונה, ברשותך.
בבקשה.
שאני הולך, ולפעמים יש לי מין... כמו שאני נופל כזה, אני לא נופל פיזי, לא קורה שום דבר, אבל בראש אני מרגיש את זה, ואז כאילו אני נבעל כזה, ומתחיל לי דופק מהיר. כאילו מתחושה של נפילה כזה,
זו בראש. זו תחושה פסיכולוגית, מוכרת.
כן?
כן. מה, אתה לא נופל, זה...
תפרט לי על זה בבקשה?
תראה, יש לנו מערכות עצבים אוטומטיות בגוף. וברגע שאתה מרגיש את זה, אז אתה מתחיל להפעיל, ואחרי שאתה מרגיש את זה, אתה מקבל גם דפיקות לב מהירות.
מאוד.
כן. וזה בדרך כלל בא ממצב של סטרס. זו תגובה אוטונומית של מערכת העצבים האוטומטית שמפעילה את הגוף.
מין הרגשה של נפילות כאלה.
כן, זה לא נפילות, כן, של... ואתה לא, אף פעם לא נפלת, אתה גם לא טיפול.
אני לא נפלתי.
אתה גם לא טיפול.
כן. פנימי כזה, ואז אני מתחיל עם הדפיקות לב המהירות.
כן.
הבנתי.
אוקיי, דוד.
אני מאוד מאוד מודה לך,
בבקשה.
תודה רבה.
אני מציע בכל זאת, גש לפסיכיאטר, שיתן לך איזה כדור שהרגיע אותך, ולא מתמכרים אליו, ולא צריכים להגדיל את המינון כל הזמן, כמו במשפחה של אב הבן, לוריבן, ווליום, במשפחה הזאת. אוקיי?
כן. סליחה, עוד שאלה אחרונה.
בבקשה.
אם יש איזה הפרעת קצב, זה יכול לגרום לתופעות האלה?
תראה, באופן תיאורטי כן. תיאורטית כן.
אוקיי.
אבל אז יש מה שנקרא פעימה מוקדמת או משהו כזה שנותן איזו תחושה בגוף, כאילו שכל הגוף זז, ואז אתה נכנס לחרדה. אבל עשו לך EKG, עשו לך את הכל, הכל... הכל, זה יכול להיות הפרעת קצב, יכול להיות נפילה קלה בלחץ דם, יכול להיות הרבה מאוד דברים. אבל לא דברים שמדליקים פרוז'קטור אדום. וזה מתאים יותר למצב של חרדה.
הבנתי. תודה רבה לך.
כל טוב, דוד, כל טוב. ומי איתנו על הקו?
היי, שלום פרופסור קרסקו.
שלום.
שמי רינה, כיף לשמוע אותך.
תודה רבה, רינה. בת כמה את, רינה?
אני ב-76.
כן, אני איתך.
אוקיי, תראה, יש לי נכדה, היום היא בת 13, בדיוק בת 13.
כן.
והיא כבר שנה, לא ידעתי מזה, רק עכשיו נודע לי, שהיו לה מצבי רוח, ילדה מקסימה, ילדה חכמה מאוד, אנרגטית, מכוננת, לא ילדה בעייתית בכלל, עם חברות, אין לה שום בעיה. הבעיה היחידה שיש לה זה שאבא שלה נפטר לפני 3-4 שנים, משהו כזה.
כן.
וזה מאוד, מאוד השפיע עליה, כי היא מאוד הייתה קשורה אליו.
בוודאי, גם אם היא לא הייתה קשורה אליו, זה היה משפיע.
אז זה גם לסוג מסוים של דיכאון. אז מה שקרה, ואני הבנתי שהיא, או שרופאת משפחה, או פסיכיאטר, לא, הבא שלי לא נותנת לי הרבה פרטים, היא מקבלת פריזמה, כבר כמעט שנה.
כן.
ילדה שמגיל 12, שמתחילים לתת לה כדור כזה, קודם כל, רציתי לשאול אותך אם זה לא בעי, וזה עובר לה, הבת שלי אומרת שזה עובר לה, אבל ישר היא התחילה עם זה, לא ניסתה שום דבר, טיפול טבעי, שום דבר, ישר התחילה עם הכדור הזה, ואני לא יודעת, זה לא נשמע קצת בעייתי, הכדור הזה בגיל כזה.
אני מניח שנתן לה את זה פסיכיאטר או פסיכולוג, פסיכיאטר, סליחה.
יכול להיות גם רופאת, היום רופאי משפחה גם רושמים כדורים.
נכון, הם יכולים לרשום את זה. אני לא רואה בזה בעיה, קודם כל אם זה עזר לה, אז ודאי שזאת לא בעיה.
אוקיי.
עכשיו, אני אבל הייתי עוזר לה גם עם טיפול רגשי.
אוקיי.
כלומר, מוסיף טיפול רגשי. יש
מה,
איזה דמות...
טיפול פסיכולוגי?
כן. כן, ממש okay. מישהו שיתמוך בה, שתוכל לדבר איתו, שזה לא
אני
אימא.
אני חושבת שהיא הייתה, היא הייתה אחרי שאביה נפטר, היא הייתה בתקופה עוד די ארוכה בטיפול רגשי.
אז זה בסדר.
בטל פסיכולוג.
כן. אז זה בסדר.
אבל כי... עצם זה שלתת לילד כדור שמשפיע על הסרוטונין במוח, נכון? זה ההשפעה
כן,
שלו.
כן, סרוטונין.
זה
כן.
לא מזיק למוח בגיל כזה?
לא מזיק למוח. עד כמה שאנחנו יודעים, אנחנו נותנים פריזמה לילדים, נותנים פריזמה גם לבעלי חיים דרך אגב. אין שום בעיה.
אבל מאיזה גיל אפשר לתת פריזמה?
אפשר לתת את זה מגיל 13, אפשר להגיד את זה מגיל 10, אפשר לפסיכיאטרים, תראי, אני מניח שרופאת המשפחה לא נתנה את זה לילדה. נתן את זה או רופא ילדים, אם זה כבר כמה שנים, או
לא,
רופא,
זה שנה או, בערך.
שנה, או פסיכיאטר של ילדים. אז אם נתן את זה או רופא ילדים, או פסיכיאטר של ילדים, אז יש ניסיון עם זה, אנחנו הרי נותנים את זה גם לילדים.
כן, אבל אני הבנתי ממנה, מהילדה, שיש לה איזה חברה, שגם כן היו לה בעיות של דיכאון, וגיל התבגרות, אתה יודע, וגיל התבעייתי. והיא אמרה לה, היא סיפרה לה שהיא לקחה את הכדור הזה, הרופא נתן לה, ומה זה עזר לה, ואז כשהיא הלכה לרופא, או לא איזה ביוק איזה רופא זה היה, וסיפרה לו על החברה שלה, ובגלל שהיא סיפרה לו על החברה שלה, הוא נתן לה.
אני לא חושב שזאת הסיבה. אם הוא היה חושב שלא צריך לתת לה, הוא לא היה נותן לה.
וכמה זמן זה... אפשר בגיל כזה לקחת כדור?
אפשר לקחת את זה הרבה זמן. זה כדור שני.
מה זה הרבה זמן?
אפשר לקחת
שנים?
את הכדור הזה גם בהיריון.
לא, בסדר.
לא, אני מסביר לך למה שלא... לא, של, אני מבין את החרדה שלך, כי יש לי גם נכדים. אבל, אם...
אבל כבר בגיל כזה להתחיל עם כזה כדור?
בואי נשאל שאלה אחרת. מה האלטרנטיבה? שתהיה ילדה בת 13, שתתפתח בגיל ההתבגרות עם דיכאון? מה האלטרנטיבה?
יש תרופות טבעיות כל מיני נגד דיכאון.
התרופות
יש רגיון של הדס, כל
לא,
מיני כאלה.
לא, אז רגיון של הדס לא עושה את העבודה. זה, אנחנו מדברים על דיכאון, ודיכאון, יש להבדיל בין איזה מצב רוח לא טוב, או הפרעה בשינה קלה, שאפשר לתת רגיעון או תרופות טבעיות, לבין מה שאנחנו רוצים שממש ישפיע.
אבל פרופסור קרפו, הוא לא מתמכרים לזה? זאת אומרת, אם היא התחילה את זה, אז כל החיים היא תצטרך להיות עם זה?
מה זה כל החיים? א', אנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד שנתיים. עוד שנתיים, עוד שלוש שנים, יהיה לה חבר, היא לא תצטרך את זה.
עוד שאלה, אני קראתי באיזשהו מקום, היה מחקר בארצות הברית, שהם נגד לתת מגיל מסוים את הפריזמה, כי הם אומרים שזה יכול לגרום להתאבדות. היה מחקר כזה.
אני לא יודע איפה כתבת המחקר. אני לא יודע מי כתב אותו.
עד גיל 12 אסור לתת את הכדור הזה, כי הוא עלול לגרום להתאבדות.
היא עברה את גיל 12, אז היא לא תתאבד. את לא יודע, אני רוצה להגיד לך משהו.
כן, אבל אם יש מחקר כזה...
אם יש מחקר, את מוסרת לי משהו שהוא לא אינפורמטיבי בכלל. אז בואי אני אגיד לך משהו. כל הכדורים האלה, בתקופה הראשונה, שזה בשבוע, שבועיים הראשונים, יכולים להחמיר את הסימפטומים. עכשיו, אם את לוקחת בן אדם, אפילו מבוגר, עם דיכאון קשה, ואת נותנת לו את הכדור שיכול בשבועיים הראשונים להחמיר את הדיכאון הקשה, אז יש סיכון של התאבדות. היא עברה את השבועיים הראשונים, ועברה את החודש הראשון, והדיכאון שלה לא היה דיכאון קשה, אז אין לך מה לחשוש. עכשיו, את מדברת לי על אמריקה. באמריקה עושים ניסיונות סטטיסטיים, באמריקה עושים ניסיונות שטותיים, כמו בארץ וכמו בכל מקום בעולם. אבל זה שעשו את זה באמריקה, זה עדיין לא אומר שום דבר. אני גם לא יודע מי כתב את זה, אני לא יודע איך נעשה המחקר, אני לא יודע איזה קבוצת מחקר הייתה, איזה קבוצת ביקורת הייתה, איזה ביקורת עמיתים הייתה, אם זה פורסם בז'ורנל מדעי או לא פורסם בז'ורנל מדעי, אם כתבו את זה רופאים או כתבו את זה מנטורופטים, או כתבו את זה חברות שמייצרות תרופות טבעיות שרוצות להראות כמה לא טוב, או אם כתבו את זה, זה קטות. את אומרת לי משהו שהוא לגמרי לא מבוסס, או לא, בלי רפרנס, בלי זהו. אני, כן, זה כמו שאישה אחת אמרה, הרוקח אמר, או אמר המוכר בחנות מקולת, או שכנה שלי יש לה בדיוק אותו דבר, והיא עשתה ככה וככה, וזה עזר לה או לא עזר לה. מה שאנחנו רוצים שילדה תרגיש טוב. ויותר טוב שילדה תתפתח בצורה של רגיעה נפשית, מאשר שיתפתח עם חרדה ועם דיכאון ועם תחושת פספוס ואובדן. אז לכן...
אבל פרופסור קרסו, אפילו אם... אין לו דיכאון, היא לא ילדה דיכאונית קשה, שכל היום יושבת בבית ובוכה, שהיא צריכה כזה כדור. כבר, אפילו קצת מצב רוח, או מה כבר לתת כדור?
את שואלת אותי או מנסה לשכנע אותי?
לא, שואלת אותך.
אז אני לא יודע, אני לא מכיר את הילדה, אני לא בדקתי...
אבל אני מספרת לך, זאת לא ילדה דיכאונית, זה לא יודעת, זה...
אז תגיד לי אמא שלה, שלא תיתן לה את הכדור, אני לא מבין את השאלה בכלל.
לא, יש לה מצב רוח.
תראי, אני לא יודע, לכן אני מציע, שיקחו אותה, זה מה שאמרתי לך קודם, אני חוזר, שיקחו אותה לפסיכיאטר של ילדים, שיתחשם ושיראה אם צריך או לא צריך. אולי הוא יכול להחליט שהיא צריכה רק פסיכותרפיה. אולי הוא יכול להגיד שהיא צריכה ללכת פעם שבוע לפסיכולוגית ולדבר איתה. אולי הוא יחליט שכל מה שיש לה קשור לגיל ההתבגרות ולא קשור לאובדן. אולי הוא ירגיש שצריכים דמות להזדהות גברית, ואם יש סבא, או אם יש דוד, או אם יש מישהו שיכול להיכנס לתמונה ולקחת אותה פעם בשבוע לצאת לאכול ולקולנוע, לתת לה זמן איכות. אני לא יודע. אבל עקרונית, לתת בגיל 13 כמות קטנה של פלואוקסיטין, שזה הפריזמה, זה לא נראה לי אסון גדול, אם נתן את זה רופא, ואחרי שיקול ואחרי הידיעה, ולא בגלל שאמרה החברה שלי היה לה אותו דבר. זה לא נראה לי הסיבה. כשבא לרופא רציני אדם ואומר, חבר שלי קיבל כדור וזה עזר לו, והוא לא חושב שהכדור הזה יכול לעזור לו, אז הוא לא ייתן לו אותו. אוקיי.
והכדור שנותנים בדרך כלל, הפריזמה?
יש כמה כדורים. יש כמה סוגים של כדורים, וזה לא משנה. זה כדור רך, כדור ישן, ישן מבחינת המשפחה של התרופות, עם הרבה 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 ניסיון. זה הכדור הראשון מהמשפחה שיצא, זה הפרוזק, ויש איתו המון ניסיון. אני אפילו אמרתי לך שאפילו אפשר לתת אותו לנשים בהיריון.
דווקא את הפריזמה, אתה מדבר,
כן, לא על... פריזמה ופרוזק זה אותו דבר, זה שם אחר. פריזמה זה ברגע שהפטנט של הפרוזק הפסיק, הוציאו פריזמה, היתרון של פריזמה, שאפשר לחצות את הכדור לשתיים.
הבנתי. אוקיי. בסדר, אז מה זה המינון שלו כשחוצפים אותו לשתיים?
10 מיליגרם.
שזה המינון הכי נמוך, נכון?
הכי נמוך, אפשר גם לתת 0.25 מיליגרם, ואפשר לתת פירור, ואפשר לא לתת בכלל. מה את מנסה להוציא ממני, שלא טוב לתת את הכדור?
לא, רציתי לדעת מה המינון הכי נמוך.
אין מינון הכי נמוך, מינון מתאימים לחולה לפי המצב.
הבנתי.
5 מיליגרם יכול להספיק לחלק מהאנשים.
הבנתי. אוקיי,
אז יש לי שכן שיש לו כלב שמקבל 40 מיליגרם ביום. אני לא צוחק, אני באמת לא צוחק.
לא, אבל אם אתה משווה למשל את הפריזמה לטיפרלק לדוגמה, אז מה ההבדל?
פריזמה 20 מיליגרם שווה לציפרלקס 10 מיליגרם.
בערך. הציפרלקס יותר חזק.
זה לא יותר חזק, זה חומר אחר. אספירין רגיל זה 500 מיליגרם, ואקמול זה 500 מיליגרם, ואוגמנטין זה 875 מיליגרם. את לא יכולה להשוות כדור אחד לכדור שני, כי לא ריבן זה מיליגרם אחד. זה כל כדור, כל חומר פרמקולוגי משפיע במינונים אחרים, אז את לא יכולה להשוות נעליים לאבטיח.
אבל כולם משפחת פרוזק שמשפיעות על הסרוטונין.
זה לא משפחת פרוזק, כן, כולם מעלים סרוטונין, לא כולם, חלקם.
אז אם כולם עושים את אותה עבודה, למה יש כל כך הרבה סוגים של כדורים?
משום שיש מגזרות שונות של אותו חומר, ויש SSRI ויש SNRI, שמשפיעות רק על סרוטונין, ומשפיעות גם על דופמין וגם על נורפינפרין, ויש כל מיני... בשביל זה צריכים לדעת פסיכיאטריה ופרמקולוגיה, ולדעת להתאים את הכדור לאדם, והכדור הפשוט ביותר, זה באמת הכדור שמעלה רק סרוטונין.
אני יודעת שהציפרלקס הרבה משתמשים בו, בעלי למשל, כבר הוא בן אדם בן 80 עוד מעט, שגם משתמש הרבה שנים בציפרלקס, אבל אמרו לו שהורידו לו את המינון, ובהתחלה הוא לוקח 20 מיליגרם, ואמרו לו מגיל לפני כמה שנים שהוא לא יכול לקחת את ה-20, רק את ה-10.
אין הבדל כנראה, אני לא יודע מי אמר לו את זה, אבל בסדר גמור.
לא,
יש גישה כזאת שבגיל מבוגר נותנים כדורים מסוגים אחרים, אבל אם מישהו התחיל בגיל צעיר, אני לא משנה לו את זה. אני לא משנה, אבל...
יש לי עוד שאלה, פרופסור, לא קשורה לכדור הזה. בשור אליי, אני סובלת מהפרעות קצב, ועברתי גם אבלציה לריפרוף. יש לי, אני מטופלת בכדורים להפרעות קצב, טמבוקור במינון די גבוה, 150 מיליגרם פעמיים ביום.
אז זה היה לך פרפור פרוזדורים, כן.
כן, זה עוזר. מדי פעם יש, אבל... פעימות מוקדמות, פרפורים קצרים, אבל אני בסדר. לאחרונה זה החמיר לי, ההפרעות קצב החמירו לי, גם יש לי יותר פרפורים, ושלחו אותי לעשות אקו לב, ובאקו לב גילו לי משהו שלא היה לי בעבר, זה נקרא סידן במסתמים.
כן, סימן שעברת גיל 70, כן.
כן, אז יכול להיות שזה מה שמחמיר לי את המצב של המסתמים? כי הרופא כן. אמר שהכל תקין, זה לא פשוט.
כן, אם יש סידן במסתמים, אז הם פועלים פחות טוב, הם יותר נוקשים. במקום שהם יהיו רכים ואלסטים, הם יותר נוקשים. אבל...
הבנתי, ולמה זה קורה? מה אפשר למנוע?
כמו שיש סידן בעצמות, וכמו ש... סליחה, בכלי דם, יש הסתיידות אורכים, אז לפעמים יש גם הסתיידות של העלים של המסתם.
זה קורה מגיל מסוים, או כי זה לפני שנה עשיתי בדיקה כזו, והכל היה...
זה גם תלוי גיל. זה גם תלוי גיל, לא רק גם.
הרופא גם אמר לי שיש איזה בריחת
סידן, יש לך מעצמות, והסידן בדרך כלל בגיל מבוגר בורח מעצמות ועובר לכלי הדם, זאת הטרגדיה של כולנו.
זה בורח מעצמות ועובר לכלי הדם.
כן, יש אוסטופ... לא, אני מדבר בצורה ציורית, כן, זה לא בורח ועובר. יש בדרך כלל דלדול עצם אוסטאופורוזיס מצד אחד, ומצד שני יש הסתיידות אורכים. אוקיי, רינה, יש לנו עוד מאזינים.
טוב, תודה רבה, פרופסור פורס, שיהיה לך שבת שלום.
שבת שלום ומבורך. זה רבותיי, 0552-103-103 למי שרוצה לעלות לשידור. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרנו ומי איתנו על הקו.
שלום.
שלום וברכה.
אני מבני ברק.
כן.
יליד, בן 83, יליד מחנה השמדה.
כן.
אני כבר דיברתי איתך כמה פעמים, אבל אני לא יודע מה היה הסוף שלי. אני פשוט מאוד, חצי ראש עם זרמים, ואני מרגיש שנתפס לי המוח, וכבר עשו לי, הייתי בכל מיני, בתל השומר, ברעות, במרפאת הכאב, אז אמרו לי, אולי בין החוליות יש עצב שהוא מודלג, והוא עושה את כל הדברים האלה.
בדרך כלל חצי ראש זה בא מעמוד השדרה הצווארי, בדרך כן. כלל.
עכשיו, אבל יש, אני גם כן הרקע OCD.
כן.
כשאני יותר מתעצבן או משהו, אז זה יותר גורע.
נו, אז לא להתעצבן.
מה?
אז לא להתעצבן.
אם אני שותה קפה, זה לא... גם כן לא עושה לי טוב, אבל אי אפשר בלי קפה. אבל מה אני רציתי להתייעץ איתך? אז זאת אומרת, קיבלתי כבר לירק, אפילו קנאביס והכל, שום דבר לא עוזר לי. וזריקות בין החוליות בצבא, שום דבר לא עוזר לי. אז שלחו אותי לנירו-כירורגית, ואמרו לי שיש רופא אחד טוב, ברמב״ם. אתה לא רוצה לשמוע שמות, נכון?
נכון.
עכשיו, הוא אמר לי ככה שהוא רוצה, הוא צלח אותי לעשות מראי ראש, גזע מוח וגם תעלת בצבא. עוד יש לי כבר תשובה, עוד לא הגעתי אליו. אבל הוא גם אומר שהוא רוצה בת בבת, הוא חושב, לא יודע למה הוא רוצה את המראי, אבל את לא יודע למה, בגלל הטיפול או בגלל... אז הוא אומר, וכתוב שהוא מולט לניתוח SCS, זאת אומרת אלקטרודות, בתוך, הוא אומר לי בתוך המוח, אני לא יודע מה.
אני לא מציע לך לעשות את זה בגיל 87.
לא 87, אני 83.
83, אוקיי. תשמע, זה, הניתוח הזה זה Deep Brain Stimulation. זה ניתוח שבו מכניסים אלקטרודות לאזורים מסוימים במוח, ואף אחד לא מבטיח לך שזה יפתור את הבעיה. זה יכול לזה.
50% לא יודע מה.
נו, 50% כן ו-50% לא, אז לעשות
פה,
ניתוח...
אני לא יודע, אם על זה הוא כותב, אני לא מבין אותו. אבל בכל אופן, למה אני מחכה כבר הרבה זמן לדבר איתך?
נו.
אמרת, אתה נירולוג, ולא רק נירולוג, אתה גם כמבין, אתה מלאך רפאל.
תודה. מה השאלה בעצם? מה אתה בעצם שואל אותי?
אני שואל, אני חושב שבגיל שלי הוא אמר לי שמכניסים אלקטרודה ממש בתוך המוח.
נכון.
אז הבנתי טוב, נכון?
הבנת טוב, זה נקרא Deep Brain Stimulation.
קודם כל הוא אומר, עושים עם חוט דק מעל החוט השדרה, ואם זה רואה שזה בסדר, אז הוא עושה את הניתוח.
אז הוא משתיל את זה לגמרי, מכניסים קודם כל את האלקטרודות.
עכשיו השאלה היא ככה, אבל האיכות חיים שלי היא מאוד גרועים. אני קם בבוקר יותר גרוע, בגלל כנראה שהצירקולציה של הדם כנראה היא לא בשינה, היא לא כמו ביום.
כן, אבל זה לא משפיע על הצירקולציה, הניתוח הזה.
לא הניתוח, הניתוח, אני מדבר... אני מדבר שאני קם בבוקר עם הזרמים בראש, יותר גרוע משהו ביום. ואני לוקח, לא לוקח כדורים, רק כמעט שלא רק ללחץ דם.
ניסו לתת לך כדורים מהמשפחה של הכדורים שמעלים סרוטונין, כמו ציפרלקס, כמו פריזמה, כמו...
זה כבר, אני כל הדברים האלה לקח כבר שנים על ה-OCD.
כמה מיליגרם אתה לוקח?
היום אני אקח חצי, שני מיליגרם, ואיך שרסיטל?
20 מיליגרם.
20, אז 20 ו-40.
ל-OCD זה לא מספיק.
לקחתי 40, אמרו לי שזה מסוכן. הורידו את זה ל-20.
אוקיי.
וכל לילה, אני לא יכול לישון, אני לוקח כדור לשינה.
אז מה אתה בעצם שואל אותי?
מה אני שואל? שאני בדילמה, האם ללכת על העניין הזה?
תשמע, אם אמרו לך 50% סיכוי, אתה צריך
לה... לא, סליחה, לא הבנת אותי טוב. אני הייתי שם, הוא כותב משהו, 50%, אני לא מבין בדיוק על מה הוא מדבר. אבל בכל אופן, אם זה 50%, ודאי לא כדאי. אבל אני שואל, אם זה, בוא נאמר, אם זה 100%, אז מה אתה מקודם שלא היית ממליץ?
תראה, אני אומר ככה, לעשות ניתוח כזה שהסיכוי שלו לעזור הוא לא 100%, הוא לא, גם לא 90%, אי אפשר לדעת אם זה יעזור או לא. בגיל 83, אני הייתי צריך לחשוב 3 פעמים.
למה, זה יכול לעשות איזשהו נזק?
תראה, ניתוח זה ניתוח, זה בכל זאת השתלת אלקטרודות.
אז מה, איזשהו... שאני לא יכול להזיז ידיים, ידיים זה יכול
לפגוע. אני לא יודע,
זה
יכול לפגוע באיזשהו מקום. תראה, זה לא ניתוח, זה ניתוח בכל זאת, ניתוח, אני לא יודע בדיוק איפה, אם זה ניתוח, אם זה בחוט השדרה הוא רוצה להשתיל את האלקטרודות, או במוח.
הוא אמר לי שאת הראשון, בלי האדמה רק מקומית, יש כזה יותר דק, חוט יותר דק, ששם מעל חוט השדרה, ואז אחרי זה הוא יראה אם הכל בסדר, אז הוא יעשה לי, הוא יכניס לי במוח את האלקטרודות.
אבל אם הוא עושה לך את הטסט בחוט השדרה וזה עובד, אז הוא לא צריך להכניס למוח. ואם הוא עושה לך את הטסט בעמוד השדרה וזה לא עובד, אז הוא כן צריך להכניס למוח, ואז גם לא בטוח שזה יעבוד. אתה צריך לשבת איתו ושיסביר לך יותר בפירוש, כי אני לא מבין מהדברים שלך בדיוק אם הוא מתכוון למה שנקרא Deep Brain Stimulation, שזה שמכניסים אלקטרודות ממש לתוך אזורים מסוימים במוח, מוציאים חוט ומשאירים מחוץ לגוף את הפייסמקר, את הקופסה, כן, ואם זה בסדר, שמים אותה מתחת לאור ומשתילים אותה בתוך הגוף, או אם הוא מדבר על משהו אחר, אז לכן אני לא יודע, יש כמה פרוצדורות עם אלקטרודות שמכניסים או לחוט השדרה או למוח.
אבל מה שמעתי לך,
CBS.
מומלט ניתוח SC, משהו כזה?
אני לא יודע, יש כמה סוגים, זה לא DBS?
לא, זה SCS.
אני לא יודע למה הכוונה, אני לא יודע.
אתה לא מכיר את זה?
לא, אני מכיר את כל הניתוחים שישנם, אני לא מכיר את מה שאתה אומר.
אז אני לא קורא את זה טוב?
אני לא יודע.
אני רואה S כמו ברומנית, זה C ו...
CSC.
כן. ככה הוא כותב, מומלץ לניתוח.
לא יודע מה זה CSC.
הוא אמר בפירוש, מכניסים בתוך המוח.
נו, בסדר, אז הניתוח שמכניסים אלקטרודות למוח נקרא DBS, ולא CMC, ולא CSC.
אני לא יודע, כמה הוא קורא את זה ככה.
לא יודע, בסדר. אני לא יכול לראות את זה, אני לא יכול לדעת. אני מציע לך לקבוע תור עם נוירולוג או עם נוירוכירורג בקופת חולים, לבוא אליו עם כל הניירות ולשאול אותו את השאלה. בסדר?
אבל פרופסור קרסו.
כן.
אני אמר לך גם מקודם, שאני אומר לשתי שאני כבר לא יכול לחיות. ככה אני לא יכול לחיות, מה?
אז אם אתה לא יכול לחיות ככה, תלך על הניתוח. תראה, הרופאים ברמב"ם, הנוירוכירורגים, זאת מחלקה מצוינת. הוא לא יציע לך דבר שהוא לא יכול לעזור לך. אני מניח שהוא יעשה את הכי טוב שאפשר. אם אתה אומר, אני ככה לא יכול להמשיך לחיות.
לא יכול להתרכז.
אז איכות החיים שלך היא לא טובה, ולכן תעשה את הניתוח ותגמור עם זה. כך בחשבון שיש לך, אתה אומר ככה, אתה אומר לעצמך ככה. ככה אני לא יכול לחיות, נכון?
נכון.
אז אם ככה אתה לא יכול לחיות, מה הפתרון היחידי? לעשות משהו שכן תוכל לחיות איתו, שזה הניתוח, אחרת אתה לא יכול לחיות.
אז לנסות, זאת אומרת, אחרי, אפילו שזה לא יצליח 100%.
אפילו שזה לא יצליח 100%.
זה לא יהיה יותר גרוע מה שאני מרגיש היום.
כן, אני מניח שכן. בסדר?
כן. טוב, שבת שלום.
שבת שלום והרבה בריאות. כן. אוקיי, מי איתנו על הקו?
אני.
כן, שלום, עם מי אני מדבר?
שלום, פרופסור קרסו, עם חנה. אני בת 91.
כן.
ואני מאוד סובלת.
ממה את סובלת, חנה?
אני סובלת. עכשיו אני סובלת מבריחת שתן, זה משהו נורא. וגם יש לי ברקטור, אבל זה לעזוב בצד. יש בריחת שתן. אני הלכתי לשלושה אורולוגים שונים, ועוד לפני שהתחיל כל הסיפור.
כן.
התחיל רק... וכל אחד ניסה לרפא אותי, ושום דבר לא עזר. ועכשיו אני בכלל בלי טיפול, ולפעמים באים אליי נחשונים של שתן, זה משהו נורא, אני לא יוצאת מהבית, ואני יושבת בבית כל היום.
כן, לצערי לפעמים יש מצבים שיש בעיה של שליטה, דרך היחידה היום שאפשר אולי לעזור לך, זה יש אלקטרודות שאפשר להכניס וצריכים ללכת לאורולוג שיכול להכניס אלקטרודות שיכולות לכווץ את ה... זה נקרא נוירומודולציה.
כן.
יש טיפולים לדברים האלה במקרים, אבל אני לא יודע אם את מתאימה או לא.
לא. ממש לא.
תראי, זה הטיפול הכי קיצוני שאפשר לעשות. טיפול בנוירומודולציה, בגירוי חשמלי.
איך אתה אומר?
נוירומודולציה.
נוירומודולציה?
כן. וזה...
זה ניתוחי?
זה ניתוח פשוט, זה לא ממש ניתוח, זה מכניסים אלקטרודות.
והנדפות?
כן.
זה כואב אבל...
לא, לא מרגישים, אני בזמן הניתוח עושים תשטור שעושים מרדמה מקומית או תלוי מה עושים. אבל זה שווה לנסות וזה סוגר את הספינקטר שהשתן לא יברח.
נחשונים של שתן, זה לא?
כן. טוב, זה מה שאני יכול להציע, הדבר היחידי, שאורולוגים מכירים את זה, לשאול...
כן, למי לפנות?
לפנות לבית חולים למחלקה אורולוגית. שיפנו אותך למחלקה אורולוגית בבית חולים. לא לאורולוג בקופת חולים.
אני בדרך כלל הולכת לאיכילוב.
מצוין.
כדבר
רחוק. בית חולים מצוין, ויש שם מחלקה אורולוגית מצוינת.
כן.
כן.
אז...
ולהתייעץ איתם לגבי נוירומודולציה.
תרשמי נוירומודולציה. יש לי עוד כל מיני בעיות, פרופסור. אבל היו לך היום כל כך הרבה.
כן.
אני כל יום שישי מאזינה לך. ואני לא מגיעה אליך. אני כל כך...
עכשיו הגעת.
אמרת סירת תודה.
עכשיו את הגעת.
כן, אתה הגעת אליי.
כן. את רואה, כשלפעמים אנחנו לא מצליחים, מתקשרים, אנחנו רושמים את השם, ואז אנחנו חוזרים לחלק מהמאזינים.
כן, אני ממש אשירה, תודה לך.
כל טוב.
טוב,
עכשיו תשמע, עוד בעיה.
כן.
רק ייעוץ. אתה הרי נוירולוג.
כן.
ומתקופת הנעורים שלי, אני חושבת שהייתי בת 20, משהו כזה, התחלתי לקבל... התקפי
אפילפסים, כן.
כן, אז הרופא אמר לי, זה לא ממש אפילפסיה, זה התקפים, יש כל מיני סוגים של אפילפסיה.
כן, נכון.
מה?
נכון, יש כל מיני סוגים של אפילפסיה.
כן, אני הייתי בסביבות 19, משהו כזה, אני לא יודע.
כן.
ו... מאז אני מקבלת כדורים. אז התחיל לי מלומינל, אחר כך נתנו לי...
אידנטואין, וכן.
כן, כל הסקרה הזאת, בזונטרין, ולאחרונה קיבלתי פנו ברביטון, וזה באמת עזר לי, אני חושבת כמעט 10 שנים, שאני לא היו לי התקפים בכלל. אז עכשיו אני לא יודעת, אושם שינו את השם בקופת חולים, באושם זה כבר תקופה שאין
פנו ברביטון.
אז רציתי מאוד לשאול אותך, אם יש תחליף הרוקחת, תציע לי לקחת לומינל, זה היה הכדור הראשון שאני בכלל התחלתי איתו.
לומינל ופנו ברביטול זה אותה משפחה. משפחה מאוד דומה.
כן, אבל אני מכירה את כולם.
אבל יש היום כדורים יותר מודרניים.
מה למשל?
למקטל יש הרבה כדורים, צריך אבל רופא נוירולוג להתאים לך אותם, לראות את ה-EEG, לשמוע את סוג ההתקף, לשמוע ממה את סובלת, ולפי זה להחליט מה לתת לך. זה לא ש... כן.
אני יכולה דרך רופא המשפחה? אני יכולה לשאול?
לא, את צריכה לבקש מרופא המשפחה הפניה לנוירולוג בקופת חולים, והוא ייתן לך, הוא יתאים לך את הכדורים.
נכון, הבנתי.
כי צריכים להתחיל בכמות קטנה ולהעלות לאט לאט.
הבנתי. אני יכולה עוד שאלה הזאת?
כן, כן, כן.
אני סובלת גם. אני כאבים מהרקטור שלי. והרבה זמן גם... הלכתי, אז אמרו לי רק מנתח טוב יכול, כשאני יוצאת להתרוקד אז יוצאים לי גם מהעיים החוצה וזה.
לא, יש לך צניחה, יש לך צניחה של המעי, פרולפס רקטי, של הרקטום.
סליחה, מה?
יש לך צניחה של המעיים יוצאים דרך הרקטום?
כן, כן.
טוב, זה רק בניתוח אפשר לעזור.
כן. אז אמרו לי שניתוח זה צריך ממש מומחה להיות.
נכון, זה גם ניתוח לא קטן, ועד ב-91 אני לא הייתי... זה לא כדאי.
אז הייתי את זה לכאן שהמליצו עליו שהוא משהו בזה, אז הוא ראה אותי, הוא אמר לי, אז הייתי כבר 90. קצת יותר, התקרבתי ל-91. אז הוא אמר לי, אז תמותי. הוא אמר לי, לא מנתח אותך.
הוא צודק, הוא צודק. זה לא ניתוח מציל חיים, וזה ניתוח גדול, ולא כדאי לעשות אותו בגיל 90.
כן, הוא אמר שכל הניתוח לוקח שעתיים.
לא, הוא צודק. הוא רופא טוב, הוא צודק.
אבל עכשיו בדיוק תפס אותי. עם התקף של כאבי תופס. ממש. זה אי אפשר להתבודד עם זה.
אז מה שצריך לעשות זה לאכול אוכל רך.
אני אוכלת אוכל רך.
כן.
גם.
הכאב הוא כאב מקומי רק ברקטום?
כן.
כן.
אבל זה מוציא את הנשמה.
אז יש...
אני מדברת איתך. אני... פשוט מדברת איתך, מקוטע ככה. אני מורס, אני מאוד שוטף.
תראי, יש מה שנקרא לידוקאין ג'ל.
איך?
לידוקאין, קרם או ג'ל.
לידוקאין?
כן, זה הרדמה מקומית, אז אם יש כאבים חזקים, אפשר למרוח את זה שם, אפשר לשאול את הרופא, אבל כי אני לא יודע, אני לא ראיתי את המקום, לראות אם זה, אם יש שם איזה סריטה או אין סריטה, אם יש פצע או אין פצע, אם יש דימום או אין דימום.
אין דימום.
אז אפשר למרוח לידוקאין ג'ל שמרדים טיפה את המקום. זה כמו הרדמה מקומית בג'ל.
אתה מוכן להיית את זה, אז המטפל את זה תרשום.
אל-איי, אני אגיד לך בעברית או בלטינית, מה את מעדיפה?
באנגלית, את רוצה שאתה באנגלית? כן.
אל-איי. אל כמו ליברפול, אל.
אל.
כמו לידר. איי כמו ישראל. די כמו דיוויד. או כמו אושן. סי כמו קנדה. איי כמו אמריקה. איי כמו ישראל. אין כמו נתניה.
אין
ג'ל או קרם? זה להרדמה מקומית.
בזה איפה אני יכולה לקבל?
זה צריכים לבקש רצפט מרופא המשפחה ולקבל בקופת חולים, בבית מרקחת או בקופת חולים.
וזה שמים ברגע שנגיד כמו עכשיו שיש לי את כיף לזה, כי לפעמים אני בסדר.
כן, רק שיש כאבים חזקים למרוח.
כן, תודה.
טוב, חנה. אנחנו ניפרד, כי יש לנו עוד מאזין אחד שאנחנו צריכים להעלות אותו השעה.
עוד שאלה אחת קטנה. אמרו לי, יש לי גם אוסטאופורוזיס. אז אני מקבלת פרוליה כל חצי שנה. כל חצי שנה. ואני מסתדל בכל מאכלים, עם סידן, יוגורט וכל מיני טייפ. אבל אני חושבת שזה לא מספיק. אז קראתי באיזשהו מקום שוויטמין D שומר על עצמות וזה.
נכון.
וכדאי להתחיל לקבל את זה?
כן, ויטמין D אפשר לקבל. השאלה היא כמה, צריכים לבדוק בקופת חולים מה רמת הויטמין D שלך, ולראות אם להוסיף לך 1,000 או 2,000 יחידות כמה שצריך. 1,000 יחידות את יכולה לקחת בלי דבר.
אני יכולה להביא את זה בארצות הברית, כי אתה יודע ששם הדברים האלה הרבה יותר זולים מאשר אצלנו.
נכון.
אז אני גם לא יכולה לבקש.
אבל אני לא יודע כמה יחידות את צריכה, אבל גם בארץ זה לא עולה נורא ביוקר. אז תקני קודם כל בארץ. של 1,000 יחידות, יש בקפסולות כאלה, שנראות כמו פרלינים, של 1,000 יחידות, בבית טבע אפילו, אפשר לקנות אותו בבית מרקחת, ותבקשי ותקחי את הכדורים, תעשי גם בדיקה, ולפי התוצאות של הבדיקה, תראי כמה את צריכה לקחת, כי בארצות הברית יש גם 5,000 יחידות, ו-10,000 יחידות, ולפי זה רואים.
טוב, נגיד אני עכשיו אני צריכה לקבל תוצאות של בדיקת דם, אז אני לא יודעת אם הם יכתבו את זה שם.
אם כבר לקחו לך את בדיקת הדם, אז אני לא יודע אם לקחו, אבל אם לא לקחו, אז שיקחו בבדיקת דם הבאה.
כן. בוא נגיד להתחלה, כמה כדאי להתחיל?
1,000 יחידות.
למה?
1,000 יחידות.
1,000 יחידות.
כן, וזה אפשר לקנות בארץ. כל טוב.
תודה רבה, פרופסור קרסו.
כל
טוב. אני ממש מעריצה את הסבלנות שלך, ובטורת הלב שלך.
תרגישי טוב. כל טוב.
תודה רבה.
כל טוב. זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה שלנו. תודה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים אותי. תודה לגיא רביב על הדיגיטל, לאליעזר בן יהודה על הלייב. תודה לרן לודין אחרי השידור ב-103 FM ולמיטל נברו ב-104.5 FM. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות וחדשות. מי שרוצה להתקשר, לעלות לשידור 0552-103-103, פרסומות, חדשות ומיד חוזרים, תשארו איתנו.
עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 FM
ו-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו בשעה השנייה שלנו, על כל מה שרציתם לדעת, על גוף, נפש, הכל חוץ מספורט ופוליטיקה. איתי באולפן, מאירה פרץ ואייל פרנק, אורחים ומפיקים, גיא רביב אחראי לדיגיטל, אליעזר בן יהודה אחראי ללייב, 103 FM, אחראי על השידור אורן לודין, וב-104.5 FM מיטל נברו, והטלפונים שלנו כרגיל, 0552-103-103, ניתן גם לשלוח לנו שאלות בוואטסאפ ל-054-70-103-70, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום וברכה.
שלום וברכה.
שלום וברכה.
שלום.
שמי מוטי.
כן, מוטי.
מוטי בן 65.
כן.
טיפה רקע, לפני כ-12 שנה עברתי PFO, ולפני כ-4 שנים עברתי אבלציה.
כן.
ואני רוצה לדבר על הכדור ליטורווה.
ליטורווה, כן. רק שנייה אחת, קודם כל, PFO זה היה לך... היה לך מעבר בין חדרים בלב, אז שמו לך, מה שמו לך, מטריה?
מטריה, כן.
כן, שם, ואז אפשר לסתום את החור הזה דרך טכניקה של צינטור, ואבלציה זה מה שנקרא היום בשפת העם צינטור חשמלי, מאז שביבי עבר את זה, זה צריבה, שבה נכנסים אלקטרודות לתוך הלב, ויוצרים קצר חשמלי במוקד, שהוא מוקד שעושה הפרעה בקצב הלב, וליטורווה זה כדור שנותנים אותו נגד שומניות יתר של אדם, נגד אנשים עם כולסטרול וטריגליצרידים גבוהים. ועכשיו מה השאלה, מוטי?
הקרדיולוג שלי אמר לי שהייתי יותר, לא זוכר כמה, אבל הייתי ביותר מ-100 בכולסטרול.
איזה כולסטרול? איזה כולסטרול?
הרע כנראה.
הרע, היית ביותר מ-100, ומאחר ויש לך מחלת לב, הוא רוצה שתהיה פחות מ-70.
כן, 70-80, הוא אמר לי, טוב לך.
כן.
השאלה היא כזאת, אני היום ב-62.
כן.
שאלתי את הרופא משפחה, אם אני ב-62, לאן זה עוד ירד?
אחד. אתה בן 65, והרמה היא 62?
כן.
אוקיי, מה הבעיה?
עכשיו, אז הרופא משפחה אמר לי, תיקח כדור ליום אחד, כן, יום לא, יום כן. הבעיה היא...
לא, אבל אם זה ירד ל-58, אז מה הבעיה?
אני לא יודע עד לאן זה יכול לרדת. אבל זה לא השאלה. אז זה לא השאלה שלי אליך.
מה השאלה?
השאלה שלי אליך היא אחרת. התחילו לי כאבי שרירים ברגליים, פעם ברגל הזו, פעם ברגל הזו, ואני תולה את זה בליטורווה. יכול להיות שאני טועה.
ויכול להיות שאתה לא טועה.
יכול להיות. אבל אם זה ליטורווה, אז אני לא יכול להפסיק אותה לתקופה מסוימת, שכל 3 חודשים עושה בדיקות גם.
אז קודם כל, אתה יכול להפסיק אותה בשקט לחודש, ולראות מה קורה. ואם אתה רואה שהכל עולה, אז יש זריקות שמקבלים פעם בשבועיים, שאתה מזריק בעצמך בלי, זה לא כואב, זה עם אחת מאוד מאוד קטנה עם מזריק אוטומטי, שהן מורידות את השומניות, הן מורידות את הכולסטרול בצורה מאוד 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 יעילה. זה לא סוף העולם, חוץ מזה, אם הליטורווה לא טוב, אפשר לנסות ליפיטור, אפשר לנסות קרסטור, אפשר לעשות סימבסטטין, יש עוד תרופות שמורידות כולסטרול וטריגליצרידים.
אבל לכולם את התרופת לוואי
שכן, אבל זה שתרופה אחת עושה, לא בהכרח גם התרופה השנייה עושה. אבל אם את מנסים שתי תרופות, 3 תרופות, וכולן עושות את זה, אז עוברים לזריקות שנותנים פעם בשבועיים.
איך קוראים לזריקה?
למשל פארולנט.
פארולנט?
פארולנט.
פארולנט. אוקיי. בסדר.
זהו.
תודה רבה.
ואם יהיה פחות מ-62, אין לך מה לדאוג.
עד לאן?
עד לאן? אל תדאג, זה לא ירד ל-0.
הבנתי.
אוקיי.
אני יותר דואג על הכאבי
רגליים. בדיוק.
בסדר, תודה רבה.
כל טוב מוטי, תרגיש טוב. כן, מי איתנו? הלו?
שלום לך, צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
מדברת מרים, אני בת 78.
כן, מרים.
כמו חודשיים חליתי בשלווקת חוגרת.
כן.
לא משהו, הרופא אמרה שקיבלתי את זה קל, למה זה יצא לחצי הפנים שלי.
כן.
בפנים, מתחת לעין, בשפה, בקיצור, אז עדיין הסימנים ישנם. עכשיו, רופאת משפחה שלי טוענת שאני צריכה לעשות חיסון.
כן, חצי שנה, אבל רק חצי שנה אחרי שהמחלה עוברת.
השאלה שלי היא, אם אני כן צריכה חיסון, או אני לא צריכה חיסון?
את צריכה חיסון, כי אנחנו יודעים ששלווקת חוגרת יכולה לחזור. וכדי שהיא לא תחזור, אז כדאי שתעשי חיסון. אבל מתי קיבלת מחלה? לפני חודש?
חודשיים כמעט.
חודשיים. אז תחכי עוד 4 חודשים, ואז תעשי את החיסון.
אחרי חצי שנה לקבל, כן. אבל אני הבנתי שאמרו יש נוגדנים ולא צריך, ככה רופא אור אמר.
יש נוגדנים ולא צריך, אבל אנחנו יודעים שלפעמים המחלה חוזרת. אז אם נוגדנים או בלי נוגדנים, בדקו לך עכשיו נוגדנים, עכשיו יש לך. אני לא יודע, אם יבדקו לך נוגדנים בעוד חצי שנה, ויראו שיש לך נוגדנים, אז אפשר לא לתת לך. אבל הכי טוב זה לתת לך, ומה, תבדקי כל חצי שנה נוגדנים?
אז אתה אומר שזה הכי טוב לקבל את החיסון?
הכי טוב לקבל את החיסון, אבל אתה צריכה לחכות עוד 4 חודשים. אנחנו okay. היום פברואר, מרץ, אפריל, מאי, בסוף מאי, ביוני, את יכולה לקבל את, את החיסון. Okay. זה שתי זריקות.
כן.
כן.
כן, אני יודעת, מקבלים זריקה, אחרי מחכים עוד חודשיים?
חודשיים או שלושה, כן. בסדר, מרים.
תודה רבה לך.
כל טוב, תרגישי טוב. כן, מי איתנו, הלו?
שלום.
שלום.
שלום. דוקטור קרסו.
שלום.
שלום, אני עשיתי סיום.
עם מי אני מדבר?
שמי אסתר.
בת כמה את אסתר?
אני 78.
כן, מה השאלה?
עשיתי סיום עמוד שדרה מותנית קריאלי.
כן.
עכשיו, יצא לי כל מיני דברים, אוסטופניה, שינויים ניווניים.
נו, בסדר גמור, זה נורמלי בגיל שלך.
ספטניולוזיס דרגה 3/4, אבל השאלה שלי, יצא לי שבר דחיסה של L4. והיה לי כאבי תופת.
בטח שבר דחיסה מאוד כואב. זה שבר מאוסטופורוזיס. השבר הזה הוא קורא מאוסטופורוזיס.
הוא נגרם
מאוסטופורוזיס. זה אחד הסיבוכים של אוסטופורוזיס, כן.
ואני מתה מכאבים. הייתי אצל רופא אורתופד להראות לו את זה, מה אפשר לעשות. הוא אומר לי, אין לך שבר. יש לך כנראה החוליות, כל העמוד השדרה שלך הוא רעוע כזה.
עם עמוד שדרה רעוע אפשר לחיות עוד הרבה שנים, תקשיבי. מתי התחילו הכאבים? מתי זה התחיל השבר? מתי התחלת להרגיש כאבים חזקים? זה הרי מתחיל בדרך כלל בבת אחת.
כן, כן, זה ברגל היה לי כאבי תופת.
מתי זה התחיל?
אני עכשיו ב-21 לינואר עשיתי את הצילום, זה התחיל איזה יומיים שלושה לפני.
כלומר, זה התחיל לך לפני שבוע בערך?
כן, שבועיים.
שבועיים, אוקיי. כן. בדרך כלל זה לוקח, בחודש הראשון הכאבים יותר חזקים, אחרי 3-4 שבועות הכאבים יורדים, כל כמה זמן הם ירדו לך. כלומר, הכאבים, תצפי שבעוד חודש יכאב לך הרבה פחות. כבר בעוד שבוע תרגישי קצת פחות כאבים, אבל קצת ממה שאת מרגישה היום. וכל כמה זמן שזמן עובר, הכאבים יורדים. בשלושת השבועות הראשונים, הכאבים הם הכי חזקים.
כן, זה משגע אותי.
כן.
אבל אני לא מבינה, אם כתוב לי שבר דחיסה של L4,
כן.
אז למה אורתופד אומר, אין לך שבר?
תקשיבי, אני לא יכול להגיד לך, אם כתוב שבר דחיסה, אז רואים שבר דחיסה, כי מה זה שבר דחיסה? חוליות יש להם אובי מסוים, נגיד שאובי של החוליה הוא סנטימטר, ופתאום אם רואים שהחוליה נעשתה 0.5 סנטימטר, זה נקרא שבר דחיסה, היא כאילו החוליה מתמוטטת, היא כאילו נעשית קווץ', נעשית יותר דקה. אז זה סוג של שבר שנקרא שבר דחיסה. compressed fracture. אז אני לא, למה הוא אמר כן והוא אמר לא, אני ודאי לא יודע, כי לא ראיתי את הצילום ולא ראיתי אותך. ולא שמעתי אותו. אולי הוא התכוון להגיד לך שזה לא שבר שצריך טיפול, זה לא משהו שצריך טיפול, אלא סבלנות עם זמן ומשהו נגד כאבים, והכאבים יורדים לאט לאט.
כן, כן, יכול להיות, אתה צדק, מה זה השינויים הניווניים?
שינויים ניווניים זה שהחוליות בגיל 70 הם לא כמו חוליות בגיל 40 או בגיל 20. ושינויים ניווניים יש גם לי ויש גם לך ויש לכל אדם שעובר, אנחנו כבר בגיל 50-60 מתחילים שינויים ניווניים. למעשה אנחנו יודעים ששינויים ניווניים מתחילים כבר בגיל ה-20 המאוחרות. כלומר הגוף מתחיל להתנוון, זה לא כמו שהיינו כשהיינו בני 20. אבל זה תופעה נורמלית, כלומר שינויים ניווניים בעמוד השדרה או שינויים ניווניים בפרקים, אלה דברים שהם באים עם הגיל, ושנזכה לכך שהם יהיו עוד יותר ניווניים. כלומר, שנחיה עוד הרבה שנים.
אני הבנתי אותך, ומה זה
אוסטאופניה? אוסטאופניה זה חוסר סידן. יש אוסטאופניה, זה שלב אחד לפני אוסטאופורוזיס. אבל אם יש לך שבר דחיסה, אז יש לך אוסטאופורוזיס ולא אוסטאופניה. אבל בצילום רנטגן רגיל אי אפשר לראות להבדיל בין אוסטאופניה לאוסטאופורוזיס, שרואים שהחדירות של הרנטגן היא יותר גדולה, אז כותבים אוסטאופניה, כלומר, חוסר עצם כאילו, שהעצם לא מספיק חזקה, העצם לא מספיק דחוסה. זה אוסטאופניה. אבל רק צריכים לעשות בדיקה, צריכים ללכת לאנדוקרינולוג, ולקבל טיפול לאוסטאופניה, הרופא האנדוקרינולוג או הרופאה האנדוקרינולוגית, ישלחו אותך לבדיקה שנקראת דקסה, היא בדיקת צפיפות עצם. כן, ובבדיקה הזאת יראו אם זה אוסטאופניה, אוסטאופורוזיס או מה זה, ולפי זה הרופאה גם תיתן לך טיפול נגד אוסטאופורוזיס. כל טוב אסתר.
תודה רבה.
תרגישי טוב. כן, מי איתנו? הלו?
צהריים טובים, פרופסור קרפו.
צהריים טובים, עם מי יש לי הכבוד?
עם יוסי.
כן, יוסי, בן כמה אתה?
אני בגילי ה-20.
כן, אני איתך.
לפני מספר שנים הובחנתי עם פוסט-טראומה.
כן.
וטופלתי במשך כמה שנים בתרופה נוירולפטית, תרופה ממשפחת ה-SSRI, ו... הוצאה ממשפחת הבנזודיאזיפינים,
כן.
כן. עכשיו, לפני שנה החלו להופיע לי תנועות לא רצוניות, באחת הזרועות.
כן.
וזה הלך והחמיר.
זה יכול להיות עקרונית כתוצאה מהתרופות הנוירולפטיות.
כן, אז זה מה שנאמר לי, וגם הופסק הטיפול בתרופה הנוירולפטית.
כן.
ובתרופה משפחת ה-SSRI, וכרגע אני נוטל קסנזין.
כן.
הופכנתי עם טרדיב דיסקינזיה.
כן.
והבחנה מבדלת דיסטרוניה. עכשיו, רציתי לשאול, כאילו, מה המלצתך לגבי זה?
תשמע, קשה לפעמים להבחין בין טרדיב דיסקינזיה לדיסטוניה. טרדיב דיסקינזיה היא בדרך כלל תופעת לוואי של תרופות נוירולפטיות. דיסטוניה יכולה להיות גם ללא קשר לתרופות נוירולפטיות. זהו, זה מה שאני יכול להגיד לך. קשה מאוד לפעמים להבחין בין שני המצבים, אבל אם זה קשור לתרופה, זה הטרדיב דיסקינזיה. אבל טרדיב דיסקינזיה יכולה להיות גם בידיים, יכולה להיות גם במקומות אחרים, יכולה להיות בפה, יכולה להיות במקומות... זהו. במשפחה היה למישהו דיסטוניה?
לא שידוע לי, לא.
תגיד לי, ניסו לתת לך קנאביס רפואי?
לא. האמת, אני חושש מזה, כאילו חשבתי על CBD, על שמן CBD,
כן, קנאביס רפואי לא חייב להיות לעשן סיגריות, הוא יכול להיות בשמן, כן. אפשר לתת לך תשלובת של Rich CBD, כלומר THC בכמות קטנה ו-CBD בכמות גדולה, ולהביא אותך ל... אם זאת הבעיה, להרגשה יותר טובה.
כן. אוקיי.
הפוסט טראומה הייתה בגלל במהלך הצבא, או בגלל סיבה אחרת?
אחרת.
אז אתה צריך, אז אפשר ללכת לפסיכיאטר דרך קופת חולים ולקבל את את ההמלצה.
הבנתי. באשר לטרדיב דיסקינזיה, רציתי לשאול אם כדאי אולי לחשוב על דאוטטרה בנזין.
אפשר לנסות, צריך לנסות. טטרה בנזין זאת תרופה טובה לדיסקינזיות מכל הסוגים, אבל צריך לנסות.
אוקיי.
זהו, זה מה שאני יכול להציע לך, יוסי.
טוב, תודה רבה.
אבל SSRI לא עושים דיסקינזיות, רק תדע.
באמת?
SSRI לא קשורים לזה כנראה. מה שקשור זה התרופות הנוירולפטיות.
כן. עכשיו, כאילו, דבר אחרון, פשוט... כן,
בבקשה.
מאז שהפסקתי עם הנוירולפטי, אז התנועות ממש התחזקו, וכאילו זה גם באזורים אחרים בגוף.
כן, כי הנוירולפטיות, התרופות הנוירולפטיות יכולות אחרי 8-9 שנים לגרום למחלה, אבל ברגע שמפסיקים אותם, המחלה יכולה להחמיר, כי אז זה לפעמים מרגיע אותם. אז יש פה איזה מעגל קסמים, אבל זה אתה צריך ללכת, כדאי לך לפנות למחלקה להפרעות בתנועה. שבכל מחלקה נוירולוגית, בכל בית חולים שיש במחלקה נוירולוגית, יש מרפאה להפרעות בתנועה. והם יוכלו לבדוק ולאזן אותך ולהציע לך טיפול ולטפל בך ולעקוב אחריך. איפה אתה גר? באיזה אזור?
באחת הערים, באזור המרכז.
נו, אז איכילוב יש מרפאה נהדרת, בחדרה יש מרפאה נהדרת, סליחה, בתל השומר מרפאה נהדרת, בבלינסון מרפאה נהדרת. אתה מוקף במרפאות עם מרפאות איכותיות ביותר להפרעות בתנועה.
אוקיי.
זהו.
ומשהו טבעי להרגעה, יש לך המלצה?
תראה, אם אתה קיבלת בנזודיאזפינים וקיבלת SSRI וכל זה לא ממש עזר, אז משהו טבעי יעזור פחות. אני לא... אין ספק שהתרופות הכימיות הן יעילות הרבה יותר מהתרופות הטבעיות למטרה זו.
הבנתי. תודה רבה.
כל טוב, יוסי. תרגיש טוב. כל טוב. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום, שמי חנה.
כן, חנה, אני איתך.
קודם כל, תודה רבה על
העונג
הגדול שאתה מעניק כל יום שישי, ואני שומעת אותך בצורה ממש אדוקה.
תודה רבה.
כן, השאלה שלי היא כזאת, אני סובלת כמה שנים טובות, סוג של מרירות בפה, בלילה, ביום, לא משנה. אבל מה שאני כן רוצה להגיד לך, שאני סובלת מריפלוקס, ויש לי בעיות של צרבות.
נו, זה יכול להיות קשור. ונבדקתי
ועשיתי קורונוסקופיה, וכל מה שצריך. והלכתי אפילו לאיזשהו בית חולים מסוים, שעשו לי איזושהי בדיקת על בסיס של רוק, לראות ממה זה נובע. מצאו שבינתיים הכל, לא מצאו שום דבר בעצם.
מרירות בפה יכולה, באופן קבוע?
כן, כבר כמה שנים טובות. אני רוצה עוד משהו לציין, אני עברתי ניתוח ביאטרי לפני כקרוב ל-11 שנה,
כן.
שרבול.
כן.
וירדתי די הרבה קילוגרמים, עכשיו, אני לא יודעת אם זה קשור לזה.
זה יכול להיות קשור, כי לפעמים יש מצבים של תת ספיגה במצבים האלה, ויכול להיות שחסר לך איזה שהם ויטמינים או מינרלים.
ויטמינים אני לוקחת, כן. ויטמין D
מולטי ויטמין את לוקחת?
B12.
מולטי ויטמין את לוקחת?
לא.
אז אולי כדאי לקחת מולטי ויטמין ביחד עם יסודות קורת. כלומר, מולטי ויטמין שיש בו גם אבץ וגם בורון וגם סלניום.
אז אבץ, הלכתי שוב לרופא גסטרו, והוא המליץ לי והתחלתי לקחת, אבל לא בצורה קבועה. עכשיו התחלתי שוב, כי לא ראיתי שבוע, שבועיים שלקחתי, לא ראיתי הרבה מזה.
לא, את לא יכולה לראות את זה. אבץ
פיקולינט.
אוקיי, בסדר גמור.
פעם אחת ביום יחד עם האוכל, לקראת סוף, בערב אחרי האוכל.
תראי, תנסי למצוא, למשל, יש פרמטון. מולטי ויטמין פרמטון.
כן, זה משהו ישן.
כן, כן או צנטרום.
אבל לא, זה לא עושה עצירות, כי אני סובלת מאוד מעצירויות.
תשתי הרבה מים, כי הדברים האלה בדרך כלל לא עושים ממש עצירויות. מצד שני, יש בהם גם, יש לנו בגוף צורך בכמויות מאוד 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 קטנות, של סלניום ושל בורון ושל נחושת ושל כל מיני חומרים שהגוף צריך אותם בכמויות קטנות. שזה קיים במולטי ויטמינים האלה, וזה לא תמיד אפשר להשיג מהדיאטה, ובחלק מהאנשים זה חסר. אז אם תקחי נגיד כל יום או כל יומיים מולטי ויטמין כזה, או צנטרום או פרמטון, או של חברות אחרות, או של... גם של חברות טבעיות, של סולגר או של אלטמן.
יש כזה מינון?
אין מינון, זה נקרא מולטי ויטמין, ואני מציע כל כמה, אפילו לקנות של שתי חברות שונות, ופעל לקחת יום מזה ויום מזה, וככה שהם מכילים קומבינציות קצת שונות. זה מה שאני
לא משנה, אם האוכל בלי האוכל, לפני...
תמיד כדאי לקחת תרופות על בסיס, על קיבה לא ריקה, כלומר אחרי אוכל. חוץ מאשר תרופות לאוסטופורוזיס ותרופות לבלוטת המגן, כדאי לקחת אותם לא על קבע ריקע.
אוקיי. עכשיו עוד איזה שאלה.
בבקשה.
אם אני מדברת איתך עם הצרבות שיש לי אותם, שזה גם כן יחסית כמה שנים, בשנים האחרונות. צרבות. זה לא היה לי לפני הניתוח.
נו, צרבות הם תופעה מאוד ידועה באחרי ניתוחים בריאטרים. אז מה שצריכים זה קודם כל לראות מה עושה לך צרבות, ובדרך כלל צרבות עושים...
אני יודעת מה זה עושה לי, אם אני לא... עם עגבניות, כל מה שתופס, כל מה שמדוגן וכאלה דברים.
בדיוק, אז לנסות לעשות דיאטה ולאכול עד כמה שאפשר בלי הדברים שעושים צרבת.
עכשיו, נתנו לי כבר את כל הכדורים, הרופא כבר אומרת...
אבל במקום לקחת את כל הכדורים, תשמרי על תזונה אחרת, תרגישי יותר טוב. ובעיקר
שלי...
לא לפני השינה בערב. בערב תאכלי, לפעמים מספיק לאכול בערב פרחית אורז. אל תאכלי מוצרי חלב בלילה או בערב.
וואה, אני אוכלת המון מוצרי חלב.
זה עושה, זה עושה צרבות.
כאילו, אפשר להתעלם מהם לגמרי, זה לא...
להתעלם מהצרבות או להתעלם ממוצרי חלב?
מהדברי חלב.
אפשר לאכול אותם בבוקר. בבוקר את אוכלת אותם, ואז את יוצאת ואת בעמידה או בהליכה, ואז גם הגרביטציה וגם הכל מעביר את זה יותר מהר מהקיבה.
מה שרציתי עוד לשאול, אם אני לוקחת, היום חזרתי לאומפרדקס, זה מה שהמליצו לי אחרי הניתוח.
כן.
שבהתחלה לא מי יודע מה עבד, אבל חזרתי אחרי כל מה שניסיתי, את כל המלאי של הכדורים לצרבות. בסוף חזרתי לזה. השאלה שלי, אם יש לי ימים שאין לי נניח, אז אני צריכה להיות שוב אדוקה, שיום-יום אני חייבת לקחת את ה-20 מיליגרם בבוקר, או שבערב, או 40.
תראי,
או...
הכדור לא משפיע באותו יום. הוא משפיע, לוקח לו זמן עד שהוא מתחיל לעבוד. אז לכן כדאי לקחת אותו באופן מסודר. מצד שני, אם את תשמרי על תזונה נכונה, אז לא יהיה לך צרבות, או יהיה לך הרבה פחות צרבות.
אבל לא נורא אם נניח אני עושה יום כן, או לא יומיים, נורא, לא, משהו
לא
כזה.
נורא, לא נורא. עכשיו, יש גם מלוקס פלוס שאת יכולה לקחת שיש לך צרבת.
מה זה?
מלוקס פלוס, זה נוזל. מלוקס. זה נוזל.
לא, דווקא יש לי משהו ששוב תוצרת חוץ, איזשהו ג'ל כזה ששותים אותו.
עם אלוברה.
אני לא זוכרת עם מה זה, אבל זה שדי עוזר במקום אפילו, הייתי אומרת. ממש...
כן,
כמו סיגריות.
כן, כן, זה שקיות של 10 גרם.
בדיוק, בדיוק.
עם EX משהו.
נכון, נכון.
זה חומצה יאלורונית עם חונדרואיטין.
כן, זה כן עובד.
כן, זה עובד מיד. יש לזה טנק.
עד ארבע ליום, אני אף פעם לא לקחתי ארבע, לא הייתי זקוקה לארבע יחד עם הכדורים.
אחד אחרי כל ארוחה ואחד לפני השינה.
מה אתה אומר? טוב, בסדר, אז אני...
אבל תראי, חצי שעה רצוי לקחת את זה לפני השינה, ורצוי לקחת את זה חצי שעה או לפני או אחרי אוכל, כי זה מרפד את הוושת בעיקר בחומצה הילורונית וחונדרואיטין. איך זה נקרא? איך זה ברח לי השם?
אני יודעת שהתשובה היא בעצם מה שמתאים, בטח תגיד לי מה שמתאים לי, אבל מכל הכדורים שאתה מכיר לצרבות, הנקסיום המליצו לי פעם הראשונה, מכיוון שאני לא צריכה להיות תלויה אם אני שותה בבוקר או לא שותה, כלומר, ללא אוכל, אם אוכל,
עם שאר הדברים,
אני כן צריכה לחכות חצי שעה.
כן. אז מה השאלה?
השאלה היא להתעקש ולהמשיך לקחת את הנקסיום ולא את האומפרדקס.
לא, אל תתעקשי. קחי את הנקסיום לפני, את האומפרדקס, את לוקחת אחד ביום?
בהתחלה נתנו לי 40.
כן, לא,
בהתחלה נתנו לי 80 בכלל.
כמה את לוקחת לפני, את לוקחת אבל פעם ביום?
80 הייתי לוקחת בוקר, 40.
כן, היית לוקחת 40 פעמיים ביום?
כן, והורדתי לבד ל-40.
אוקיי,
עכשיו... בבוקר ו-40 בערב.
וזה מה שאת לוקחת?
היום כבר התחלתי לא מזמן לקחת לבד 20 בבוקר ו-20 בערב.
אז תקחי 40 פעם אחת ביום בערב, ואז לא תהיה קשורה לאוכל.
אוקיי, יופי, יופי. לפני השינה הכוונה, כן?
כן.
וזה לא קשור עם אוכל או גם אחרי האוכל?
לפני השינה, לפני השינה.
לפני השינה.
ואת לא אוכלת לפני השינה, את אוכלת שעה, שעתיים קודם, נכון? את מנשנשת כל היום.
אם עברתי כבר את הניתוח, אתה יכול לתאר לעצמך. אבל אני משתדלת, עובדה שגם תוך 11 שנים העליתי רק 10 קילו. זה כבר טוב. אבל זה קשה מאוד. בפעילות גופנית אני לא אוהבת. עונה לך כמו ילדה בכיתה ו', אולי.
לא, אני מבין אותך, אני שונא פעילות גופנית.
שונא? אתה אמרת, לא, אני התבייש להגיד לך.
לא, אני, אם תגידי שאני אמרתי, אני אכחיש.
אני מאוד מודה לך, פרופסור קרסוס. שבת שלום, ושתהיה בריא.
אמן גם את. זהו את מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד חוזרים לחלק האחרון של התוכנית, תישארו איתנו. כן, רבותיי, 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרנו לחלק האחרון של התוכנית, ומי איתנו על הקו. הלו.
טוב, אז אני נשארתי אחרון חביב.
לא, אחרון חביב בחלק הזה. כן.
בחלק הזה.
כן, חנוך.
יש הרבה חלקים מעלה.
נכון.
שמי חנוך, אני בן 77.
כן.
שנים היה לי TSH גבוה, ולקחתי יוטירקס.
כן.
ואחר כך הוא הפסיק להשפיע, והחליפו איזה משהו בכדור יוטירקס, והיום אני די יציב, אני 6.75. כן. אבל עדיין המשיכו לבדוק לי את בלוטת
התריס.
ובאמצע התהליך מצאו משהו אחר, זה טעים שהם לא מזהים, אבל לא בגלל זה אני מדבר. הציעו לי לנתח את בלוטת התריס ולהוציא פרטיירואיד, לא. בגלל שהקלציום שלי הוא גבוה. כן. מה זאת אומרת גבוה? אני מחזיק פה את התשובות. הוא צריך לנוע בין 8.7 ל-10.4, והוא הצליח 10.8.
ועדיין, וכמה PTH שלך, כמה פרתיירואיד הורמון שלך, גבוה, נמוך, כמה...
אני לא יודע מה זה
PTH זאת הבדיקה החשובה ביותר שלפיה החליטו אם לנתח את ה... תראה, אתה מדבר... הפרטיירו, יש כמה בלוטות.
רגע, אז אני צריך להוציא את הקובץ, להעלות את הקובץ של...
לא, עזוב, תקשיב. כן. יש לנו בלוטת תיירואיד.
נכון.
בלוטת התיירואיד...
זה בלוטת התריס.
נכון, והיא קשורה ל-TSH.
כן.
מאחוריה הבלוטה, נמצאות עוד ארבעה בלוטות קטנטנות, נכון. שנראות כמו אפונים, שנקראות...
אין לי צייה בהם.
שנקראות, רק שנייה, תן לי לגמור לספר לך את הסיפור. כי גם אנחנו, גם מאזינים לנו אנשים, ואני רוצה שהם יבינו על מה אנחנו מדברים, כי אתה מבין ואני מבין, אבל לאנשים אחרים זה נשמע טורקית.
בסדר.
ואנחנו לא כך אוהבים את ארדואן. אז בוא נחזור. אז יש לנו את בלוטת המגן. מאחורי בלוטת המגן, או התיירואיד, או בלוטת התריס, נמצאות ארבעה בלוטות קטנות שמחוברות אליה, שנקראות בלוטות הפארה-תיירואיד. פארה זה מעבר, הן מעבר לתיירואיד. והן מפרישות הורמון שנקרא פארה-תורמון, או PTH, שהוא אחראי על משק הסידן והזרחן בגוף. עכשיו, צריכים לבדוק את ההורמון הזה, ולפי זה להחליט אם צריכים לנתח או לא צריכים לנתח, או רק לפי תשובה של סידן, לא מחליטים סופית על ניתוח. ואם מחליטים על ניתוח, אז צריכים לעשות קודם בדיקת איזוטופים, ולראות איזו מארבעת הבלוטות היא הבעלותה הבעייתית.
כן, אז יש לי, עכשיו העליתי בקובץ את ה... איך קראת על זה? PTH?
כן.
PTH. איפה זה נמצא?
עזוב, עזוב. בוא, אני לא אתחיל לתרגם לך את הזה.
יש לי PT4 ו-PT3.
לא, אתה מדבר על T3 ו-T4. בוא, חבל על הזמן שלך, חבל על הזמן של המאזינים.
בוא נתקדם.
יש רופא... יש רופא אנדוקרינולוג שהוא בדיוק יעשה לך את כל הבדיקות, ולפי זה הוא יחליט.
אז הוא החליטו לעשות לי ניתוח, ואני, או בגילי... אני לא יודע אם מה שמוביל זה בעצם הפער בין 10.4 ל-0.8, אם כדאי לי להיכנס לניתוח שהוא מקום מאוד מאוד רגיש, יש שם בלוטות, או בלוטות ורידים, עורקים.
אתה הולך לרופא, רופאים שהם היום רופאים מנתחי ראש צוואר, שהם עושים שניים, שלושה... לא, אתה לא הולך אנדוקרינולוג מחליט על ניתוח.
כן.
מי שמנתח אותך זה רופא אף אוזן וגרון, מומחה לראש צוואר. והרופאים האלה עושים את הניתוחים האלה 3 פעמים בשבוע. אז אם אתה הולך למרכז רפואי גדול, ששם עושים לך את הניתוח, אתה יכול להיות שקט. מצד שני, אם אתה יחליטו על ניתוח, יעשו לך עוד כמה בדיקות קודם, לראות איזו מהבלוטות, איזו מארבעת הבלוטות, היא הבלוטה הבעייתית.
אני אחרי כל זה. החליטו שצריך לעשות לי ניתוח ב-24 לפברואר.
אז שיהיה לך בשעה טובה.
אתה אומר גו-אד.
אני אומר לך גו-אד.
גו-אד.
כן, הסיכון שואף לאפס, התוצאות טובות וזה חשוב. אם מצאו שיש בעיית ברב, כן.
אז זהו, כי אמרו לי שזה בעיה של אבנים בכליות.
כן, אבנים בכליות, בטח, כי יש לך כל מיני
סיכון. אבל סך הכל חוץ מזה אני מרגיש מעולה, הכל טוב. יושן טוב, אוכל טוב, הכל שום, אין לי שום בעיה.
אם אתה הולך לעבור את הניתוח, תהיה רגוע, בית חולים, שיעשה לך את זה.
אסור לי להזכיר שמות של בית חולים, אז אני לא אגיד לך.
אל תגיד, תגיד
רק. אבל בית חולים טוב, לא הלכתי למשהו קטן.
גם אם היית הולך למשהו קטן, ויש שם מנתח טוב של ראש צוואר, הכל בסדר, אבל זה בסדר.
איך אני יודע אם הוא טוב? איך אני יודע אם הוא טוב?
איך אתה יודע שבית חולים גדול הוא טוב?
אני לא יודע.
זהו, בדרך כלל, רופאים, תראי, אני רוצה להגיד לך משהו, מה שאנשים חושבים, אנשים אומרים, רק שסטאג'ר לא ינתח אותי, אז קודם כל, סטאג'ר לא מנתח אף אחד. ב', גם שרופא מתמחה מנתח, אז לידו מחזיק, לידו בא ניתוח, תוך כדי יש לו רופא בכיר. עכשיו, אז זה לא, אל תדאג.
אם אני מבין ממך, חסכת לי עכשיו איזה 5,000 שקל.
יכול להיות.
ללכת לעוד
חבל. לא.
יגיד אם צריך או לא צריך. אתה אומר לי...
לך ושיהיה בשעה טובה.
תודה רבה על העצה. יאללה.
כל טוב. ביי.
סוף שבוע נעים לכל השומעים אותנו.
סוף שבוע טוב ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום וברכה.
דוקטור, פרופסור קרסו?
כן, מדבר.
מדברת אברהם מרים.
כן, מרים. בת כמה את מרים?
אני בת 76.
כן.
ובדיוק לפני שנה עשיתי החלפת ברך.
כן.
ומאז היו לי כאבים גדולים, ואחר כך הפחית הכאבים, ועכשיו כל הזמן יש לי כאבים.
הכאבים חזקים מאוד עכשיו?
עכשיו לא חזקים, אבל כאבים, כאבים שאני לא יכולה ללכת, וגם הרגל השנייה כואבת לי, אז ממש אני לא יכולה ללכת.
לא, אז מה שצריכים לעשות זה קודם כל ללכת למקום שניתחו אותך, שיעשו לך כמה צילומים ויראו אם הניתוח יציב או לא יציב.
עשיתי, הלכתי. מנתח מאוד נחמד, אין לי טענות אליו. הלך, הוא מקבל אותי מתי ש... כאילו, שכואב לי.
נו, יפה מאוד.
והוא עשה לי, הוא שלח אותי לסיטי, ועשיתי צילומים, הוא אומר, הכל במקום, ונתן לי אורטופן לקחת.
אוקיי.
לקחתי, וקצת יותר שקט, כאילו, אחר כך, עוד פעם.
הכאבים שלכם יותר בשינוי מזג אוויר?
לא, כל הזמן כואב.
כל הזמן.
כל הזמן. אבל מה, שאני ישנה, שאני יושבת או שאני הולכת לשכב, לא כואב לי. רק שאני מתחילה ללכת אחרי 20 צעדים, יש לי כאבים. ואין לי יציבות גם, כי למה? הרגל השנייה גם כואבת.
אז אולי את צריכה לעשות פיזיותרפיה ולחזק את השרירים?
עשיתי ואני עושה פיזיותרפיה, והוא המליץ אוסטופתרפיה. והלכתי, ואמרו לי שאני לא מתאימה, כי אני לא יציבה.
אז רק פיזיותרפיה צריכה לעשות.
אז אני הלכתי אחר כך לשרפ פלוס, מומחה בכתיים, ככה הוא אמר. והוא עשה לי את הזריקה אוסטניל.
אוסטניל, חומצה ילורונית, כן.
אבל לא, זה לא עזר לי. לא, אחרי חודש חזרתי אליו, אמרתי לו, זה לא עזר, זה אותו הדבר.
טוב, עשו כל מה שאפשר, מה שצריך רק זה לחזק את השרירים ולעשות פיזיותרפיה, לחזק את שיווי המשקל שלך. אין הוקוס פוקוס, זה מה שצריך לעשות.
אבל כבר שנה, אני כבר בדיכאון, אני לא יודעת איך להגיד לך.
מה את רוצה שאני אגיד לך? אם את בדיכאון, צריך לטפל בדיכאון, אבל הטיפול הוא טיפול לחזק את השרירים של הרגליים ולחזק את שיווי המשקל. ולעשות ולטפל בשיווי המשקל.
לקחתי גם את הכדור הזה ברקסין.
ברקסין.
כן.
כן.
אמרו שזה טוב.
הוא כדור טוב, הכדורים טובים, אבל לא תמיד הכדורים עוזרים, ואני לא יודע מה הסיבה של הכאבים שלך ברגל המנותחת. זה צריך
גם
לשאול.
גם המנתח אמר אותו דבר שהוא לא יודע מה, אז הוא שלח אותי ל...
תראי, הוא המנתח שניתח אותך, שראה את הצילומים וראה את הבדיקות וראה את הכל והוא לא יודע. אז איך את רוצה שאני ידע? אני שואל. מה, אני נביא, בן נביא? קשה לדעת, כן? לא תמיד אני יכול להגיד משהו. לכן המנתח שניתח אותך, והוא מנתח טוב, הוא ראה, הוא לא, והוא צילם, והוא בדק, והוא לא יודע. אז לא תמיד אנחנו יודעים, רפואה זה לא מדע מדויק שאפשר הכל לדעת.
אבל כבר שנה, קודם הוא אמר לי 3 חודשים, אחר כך הוא אמר לי, קו לך 0.5 שנה, החודש, כאילו, בפברואר יהיה לי שנה, וזה ממשיך.
תראי,
לי... חשבתי, אולי אתה יכול לעזור במה.
איך אני יכול לעזור? מאיך אני יכול? אני לא אורתופד של ברך, אני לא ניתחתי, אני לא ראיתי, לא ראיתי צילומים, לא בדקתי את הרגל, איך אני יכול לדעת? את מבינה אותי?
הבנתי, בטח, אני מבינה.
עכשיו לפעמים, איך אומרים, הניתוח בסדר, אבל אנחנו לא יודעים מה הסיבה. אז לכן, אם את אומרת לי, בדרך כלל, אם מחזקים את השרירים של הרגל, אז זה מסתדר לאט לאט, וזה לוקח זמן.
אז אני עושה, כן, אני כל הזמן עושה פיזיותרפיה.
כמה פעמים בשבוע את עושה פיזיותרפיה?
עכשיו אני עושה פעמיים נתנו לי.
אז ומה את עושה כל השבוע? את עושה עוד תרגילים בבית?
אני יוצאת, בעלי לוקח אותי, אנחנו יוצאים כאילו...
לא, זה לא יוצאים, זה לא מספיק. אם את רואה, צריכים שבעלך ילך איתך לפיזיותרפיה, שיצלם את התרגילים שנותנים לך, ותעשי את התרגילים האלה בבית כל יום. כי אם את עושה פעמיים בשבוע, חצי שעה או 20 דקות, או כמה שנותנים בקופת חולים, זה שום דבר.
טוב.
אז זה מה שצריכים לעשות, לחזק את השרירים. תחזקי את השרירים, וגם לטפל בפיזיותרפיה לשיווי משקל. אז אני תמיד אומר, תלכו לפיזיותרפיה ביחד עם מישהו שיצלם את התרגילים, ותבואו הביתה, וכל יום תעשו את התרגילים, פעם או פעמיים ביום. כי ללכת לפיזיותרפיה בקופת חולים, פעם בשבוע או פעמיים בשבוע, ולהיות רבע שעה או 20 דקות, זה לא מספיק.
כן, אני לא יודעת איפה ללכת עוד.
נו, זה לא מספיק. לא, אז את צריכה לעשות תרגילים בבית.
בסדר.
אוקיי?
אוקיי, תודה רבה.
טוב. כן, מי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
שלום.
וברכה, אם יש לי הכבוד.
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני בן 88.
כן, איך קוראים לך?
אני יכול לציין שם אחר?
בטח, תגיד איזה שם שאתה רוצה.
תגיד, רפאל.
רפאל, מצוין.
עכשיו, אני, יש לי איזה שנתיים, שנה וחצי, גירודים בגוף.
כן.
וקיבלתי כל מיני, במשך, כל פעם עברתי מרופא אור לרופא אור, כל פעם החליפו לי כל מיני משחות, וכל מיני ג'ילאים למיניהם, אני יכול לנקוט בשמות, ובסוף הגעתי לאיזה רופא בית חולים, ואני לא נקוט איזה בית חולים, ואמר לי, אתה צריך לעשות, אחרי שאמרתי לו, כל מה שאני משחות קיבלתי בג'ילים, אתה צריך לעשות איזה פוטותרפיה.
כן.
עכשיו, פוטותרפיה, אני חשבתי שאני הולך עושה פעם אחת.
לא,
ונגמר,
זה 30 טיפולים. 30 טיפולים.
כל שבוע פעמיים אני צריך לנסוע. כן. אני גר בחולון, ואני צריך לנסוע לכיוון בת ים.
כן.
כמובן שם הקופת חולים יש. אז אני לא מבין, אני בגיל כזה אתגלגל פעמיים בשבוע.
מה לפי אתה רוצה שיביאו את המכונה אליך הביתה?
יש אפשרות... מה זה פוטותרפיה, דוקטור?
פוטותרפיה מכניסים אותך לתא, ויש לך מנורות מכל הצדדים, אתה נכנס ערום לשם, וזה נותן אור לכל הגוף, ובהרבה מאוד מקרים זה עוזר לגירוד. אבל אם הגירוד הוא חזק, יש אפשרות גם לנסות, קודם כל, הדבר הגדול והחשוב ביותר, מה שגם אמרתי בשבוע שעבר, לא לגרד. למרות שמאוד מגרד, לא לגרד. כי גירוד מביא עוד גירוד. ודבר נוסף, אפשר לקבל תרופות. תרופה כמו ליריקה, יכולה לעזור לפעמים לגירוד, כי זה מרגיע את העצבים הקטנים שבאור.
פרופסור, אני רוצה להגיד לך, זה גירודים, לא, יש נקודות כאלה, אדומות כאלה, בכל מיני מקומות, בידיים, בגב, ברגל, אתה מבין? זה לא משהו, אני לפעמים מחפש את הנקודות האדומות האלה עם הגירוד, ולשם עליהם כל מיני משכות שנתנו לי.
כן.
השאלה נשארת, אתה אומר, מה אתה יכול לעשות? אתה מציע שכן אני אעשה את זה?
אני מציע, אם אתה יכול, תעשה את הפוטותרפיה. זה להרבה אנשים עוזר, וזה טיפול טוב.
זה ממכר, זה עושה תופעות לוואי.
תראה, לפעמים זה שורף קצת אחרי הטיפול, כי זה כמו שאתה הולך לשמש, והשמש שורפת אותך קצת. אבל זה לא... אבל זה עוזר להרבה מאוד אנשים.
אבל... בסדר, עכשיו תבוד, פרופסור, בבקשה. עד שאני אעשה את זה, יש לי זה בעוד 10 ימים.
כן.
לפוטותרפיה הזאת. אני יכול להמשיך בכל מיני המשכות האלה, נרדרם, אקובלבה, במסליק, אני יודע.
אתה יכול להשתמש בכל המשכות שנתנו לך עד שאתה עושה את זה, ואתה גם יכול לקחת כדורים נגד אלרגיה, שלפעמים עוזרים קצת.
נגד אלרגיה, אמרת ליריקה.
ליריקה זה כדור לא נגד אלרגיה, ליריקה זה כדור שנותנים אותו כדי להרגיע את העצבים הקטנים שהם נמצאים מתחת לאור. אבל חוץ מליריקה אפשר גם לקחת טלפסט או כדור שהוא כדור נגד אלרגיה שלפעמים עוזר לחלק מהאנשים.
טוב, בסדר, פרופסור. תגיד, אז אתה אומר, כן. להמשיך.
אני מציע.
לעשות, אני אגיד לך, פרופסור, אני בן אדם בן 88, קשה לי.
אני מבין אותך, אני מבין אותך מצוין, מבין אותך מצוין, ליבי עליך. אבל, אבל אי אפשר, זה חדר מיוחד שיש בו מנורות מכל הכיוונים, זה קבינה כזאת, זה לא בדיוק חדר גדול. אתה מתפשט ונכנס לתוכו, לתא שלך אתה לבד בתוכו, עם מנורות מכל הכיוונים, וזה טיפול באור, מה שנקרא פוטותרפיה.
וזה... שלושה חודשים?
צריכים לעשות לפחות כמה טיפולים, לפחות 30 טיפולים, 30 טיפולים, שלושה פעמיים או שלוש בשבוע, זה לוקח זמן.
עכשיו, אחרי זה יכול להיות איזה תופעת לוואי, אני יכול להפסיק, אם יש לך, אתה אומר לא, אבל נניח.
אם זה לא, אם אתה יכול תמיד להפסיק. אתה יכול להחליט שאתה מפסיק אחרי 10 טיפולים, להגיד לא מתאים לי, אני לא רוצה ולהפסיק. לא, אף אחד לא יכריח אותך לקבל הלאה.
אתה צודק ב-100%.
כן, זה לא... אתה לא נמצא בעונש, אתה נמצא במקום שרוצים לעזור לך. זה לא... זה טיפול ששמחים לתת אותו, הוא גם עולה הרבה לקופת חולים, גם יש אחות ויש חדר ויש טיפול, זה לא... לך זה לא עולה כי אתה בא עם תופע 17, אבל... זה טיפול, 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 טיפול פיזיקלי של נותנים אותו, והוא יעיל בכל מיני סוגים של מחלות אור.
פרופסור קרסו, אתה יודע, הבן שלי הגדול,
כן.
שהוא היום בגיל 60, אמר לי, אבא, אתה אל תעשה את זה, כי אתה בדרך, אתה יכול למות לפני שהגירודים יעבור.
תשמע, אף אחד לא יודע כמה שנים יש לנו לחיות. סך הכל, גם אנשים בני 65 יכולים פתאום למות, זה שטויות. אתה איש בריא סך הכל, אם יש לך רק את הדבר הזה ועוד כמה דברים קטנים, תלך, תעשה את זה, ימאס לך, לא יעזור, לא תרצה, תפסיק. מה?
יש לי קוצב לב, זה משנה?
לא, זה לא, קוצב לב לא מפריע. אתה צריך להגיד את זה לרופאים, אבל הוא לא מפריע, כי הקוצב לב מתחת לאור. אוקיי, אנחנו חייבים לסיים.
דוקטור, רק שאלה אחת. כן. אני לקחתי, אחד ואני מסיים.
כן.
אחרי כמה זמן הוא צריך לקחת הרפס זוסטר, אחרי חודשיים, שלוש, ראשון.
בין חודשיים לשישה חודשים.
אני מאוד מודה לך.
כל טוב.
שבת שלום.
שבת שלום. זהו, רבותיי, סיימנו את התוכנית להיום. לא לפני שנודה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים, לגיא רביב שאחראי על הדיגיטל, לליעזר בן יהודה שאחראי על הלייב, לרן לודין שאחראי על השידור ב-103 FM, ולמיטל נברו שאחראית על השידור ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ומיד אחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת שקטה ולהתראות.